עולים מהנוער, אוהדים צעירים מביאים פרשנות ספורט בוגרת. ניתוח מקצועי, נקודת מבט אובייקטיבית וסיפורים מרתקים מהשטח. עורך ומגיש אילון ברם.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הרביעי של עולים מהנוער. אחרי שעסקנו בכדורגל ישראלי ועולמי, הגיע הזמן לפרק ספיישל מיוחד על הענף עם הכדור הכתום, וספציפית על ההתפתחויות המפתיעות בליגה הטובה בעולם. במזרח, מיאמי גנבו את המלוכה לבקס ויאניס, שנותרו עונה שנייה ברציפות הפייבוריטים לאליפות מהמזרח, אבל רק על הנייר. בוסטון גילתה בגרות ואופי וגברה על קבוצה שהאופי הוא נר לרגליה. הן נפגשות לסדרה צמודה ומרתקת בגמר המזרח. במערב, המופע של לברון, דייביס ושוט טיטה את הגימיק הטקסני של יוסטון וסלל את דרכם הדי בטוחה לגמר. מעבר השני, הנאגץ, אחרי שני ניצחונות ומהפך מ-3-1 כנגד כל הסיכויים, עשו את הבלתי יאמן והדיחו את קבוצת הכוכבים השנייה של LA. רוב הפרשנים מנתחים בדיעבד מצוין ויודעים להסביר איך תופעות קרו לאחר שהן קרו. קיבצתי את מיטב מוחות הכדורסל שאני מכיר כדי לחזות מה יהיה, דבר שהרבה יותר קשה לעשות. בפרק נזכור בקצרה מה היה לנו עד עכשיו, וננסה לנבא את התוצאות של שתי סדרות הגמר שכבר התחילו, וכמובן להבין מי תהיה זהות האלופה. אז בואו נציג את מוחות הכדורסל הגדולים שלנו. יודעים המשותף לפטי מילס, מתיו דה לה ודובה ואהרון ביינס, כולם שייכים לנבחרת שאותה רון בורד אוהד, נבחרת אוסטרליה. רון, מה איתך?
אבל בסדר, מצוין אילון, מה שלומך?
בסדר, איך זה להיות פה?
וואלה, מרגש, מרגש, אחלה עונה יש לנו.
כן, פלייאוף מטורף.
מטורף לגמרי.
פלייאוף מטורף, הרבה בזכות לברון, יש לנו כאן לברון פן, עמרי פריד.
אהלן אהלן, מה נשמע?
טוב, הרכז של הפועל אשקלון, בדימוס, כן?
בדימוס.
מחלקת הנוער המפוארת, לא ציינו, רון בורד, הסטרץ' פורוורד בעירוני רמת גן, נכון?
לגמרי, לגמרי.
ריווח את המשחק. דניאל בליצקי.
שלום, שלום.
מה שלומך?
וואלה, תודה לאל, הכל טוב.
כן, איך זה להיות פה?
וואלה, מרגש ומוכן.
יאללה, אז בואו נתחיל. רגע לפני שננתח את הסדרה המרתקת שהתחילה לנו במזרח, ברשותכם כמה מילים על הבקס. מיאמי הפתיע את כולנו. עונה שנייה ברציפות שמילווקי מגיעה עם המאזן הטוב ביותר בליגה כפייבוריטים לזכות באליפות המזרח ולהפיל הגמר. זו שנה שנייה ברציפות שהיריבה שלהם לומדת להגן מולה ולסגור קבוצתית את יאניס, והסגל המסייע פשוט לא מסייע מספיק. עשיתי השוואה קטנה בין התרומה של יאניס בעונה הסדירה לבין הסדרות פלייאוף, גם בעונה שעברה וגם השנה שבהם הוא הודח. אז בעונה האחרונה, נגד טורונטו, הפער בין הנקודות בעונה הסדירה לפלייאוף נגד טורונטו עמד על פחות 5 נקודות. זאת אומרת, יאניס ירד ב-5 נקודות בנקודות בין העונה הסדירה לסדרה נגד טורונטו, ירד ב-13% מהשדה, ירד ב-14% מהקו ואיבד חצי כדור יותר. יש לציין בהגנה הוא נשאר די אותו דבר. נגד מיאמי בשלושה משחקים שהוא הספיק לשחק, הוא ירד ב-4.5 נקודות בין העונה הסדירה השנה לבין הפלייאוף נגד מיאמי ואיבד שני כדורים יותר. המסקנות שלי מזה הן אחת. בעונה הסדירה אני חושב שלקבוצות אין מספיק זמן להתאמן על הגנה נגד הבקס. לכן יאניס יכול להוביל כדור ולהיות בלתי ניתן לצירה. בפלייאוף להגנה יש חשיבות מכרעת. ובגלל שיש בין 4-7 משחקים, קבוצות לומדות איך לשמור על יאניס כשהוא מוביל כדור. לכן אני בטוח שבשיטת משחק כזאת, אחרי שתי תוצאות גרועות בשנתיים האחרונות, ובהנחה שלוקח זמן לשפר זריקה מ3, יאניס לא יוכל לזכות באליפות במילווקי. לכן מכאן יש שתי אופציות. או שברוק לופז נדחק לשולי הרוטציה, יאניס הוא הגבוה היחיד, ומאבים את הסגל של הבקס בשחקנים משלימים טובים מספיק לאליפות. סיכוי נמוך שזה יקרה לדעתי, מכיוון שהסגל של הבקס יחסית מבוגר ואין להם הרבה נכסים לתת כדי לקבל. האופציה השנייה והיותר ריאלית היא שהגיע לקבוצה שבה יהיה הגבוה היחיד, ולכן לדעתי גולדן סטייט היא המתאימה ביותר עבורו. אבל לא באנו לדבר על העבר, אלא לנתח ולנסות לשער מה יקרה בעתיד. אז בואו נדבר מיאמי בוסטון. מצד אחד מיאמי הלוהטת עם תרבות המועדון ומנהיג שדוחף אותה קדימה. קצת נתונים עליה מהפלייאוף. אז ראשית, מיאמי מאוד מגוונת התקפית. יש לה 6 שחקנים שקולים בדאבל פיגרס. בטלר, דרגיץ', באמה דה ביו, טיילר הירו, ג'יי קראודר ודנקן רובינסון. אחוז לשלוש הגבוה ביותר במזרח בפלייאוף 38%, כמות האסיסטים הגבוהה ביותר במזרח בפלייאוף 25 אסיסטים למשחק, ואחוז מהקו הגבוה ביותר במזרח בפלייאוף 81%. מהצד השני, בוסטון הצעירה והקשוחה, קצת נתונים עליה. יש לה שלושה שחקנים שקולים כמעט 20 פלוס לערב. טייטום עם 25.7, בראון עם 20.7, וקמבה עם 19.6. בנוסף, לבוסטון יש את ההגנה הטובה ביותר בכל הפלייאוף. נגדה קולים באחוזים הנמוכים ביותר, 40% למשחק, והכי פחות נקודות, 100 נקודות למשחק, מהיה משנייה דרך אגב, כמו גם הכי פחות שלשות. אז בואו נתחיל לנתח ולהבין מי תעלה מהמזרח. השאלות הקשות ביותר הן, מה תהיה התוצאה הסופית של הסדרה ולמה? מה החסרונות של מיאמי? האם הסגל של בוסטון עמוק מספיק כדי לנצח בסדרה? והאם העובדה שלבוסטון יש את הסגל הצעיר ביותר בפלייאוף, יחד עם אוקלאומה, גיל ממוצע של 24.3, לא יסכל לה את הסיכוי לזכות באליפות, חבר'ה, שלכם.
טוב, אז אני אתחיל. לדעתי מיאמי, קבוצה מפתיעה ללא כל ספק. מרגע שנכנסנו לבאבל, לבועה בעצם, הפתיעו, נתנו לנו שואו מטורף, במיוחד בפלייאוף. אני חושב שהם לא יכולים לקחת את הסדרה מסיבה אחת שאתה תיארת אותה, תיארת את השחקנים המובילים שלה. תיארת את החמישה שחקנים האלו שבעצם נותנים את השואו כל ערב, והבעיה, וב-NBA זה משהו מאוד חשוב, צריך סגל רחב. צריך סגל שיהיה את התחלופה הזו, וברגע שיקרה משהו לאחד השחקנים האלו, מיאמי יכולה ליפול ברגע. זה אני חושב שזה הנקודה התורפה הכי חזקה שלהם. אני חושב שאם עכשיו באטלר נגיד לא יכול לשחק משחק, הם מפסידים אותו בוודאות. אותו דבר עם הגבוהים שלהם. אז זה אני חושב שזה חיסרון מאוד גדול למיאמי. מצד שני בוסטון. אני חושב שבוסטון דווקא תיקח את הסדרה הזאת. היא הפייבורית שלי מתחילת הבועה, אין ספק. הם נתנו לנו שואו די פסיכי מתחילת הבועה. בפלייאוף בכלל, כל מה שהם עשו, הם קבוצה צעירה, הם קבוצה מגובשת, אפשר לראות את זה על המגרש, וגם בחוץ, ברשתות החברתיות, שזה משהו שהוא מאוד חשוב למי ששחק כדורסל יודע. כמו שאמרת, סגל צעיר, סגל רחב, שבשונה ממיאמי, יש להם ספסל, אני חושב שאחד הספסלים הטובים כרגע בשני גמרים האלו. אני רואה אותם די עולים למעלה, ואני צופה את הסדרה הזאת כניצחון לבוסטון.
אני חושב שפריד פה דיבר על הסגל הרחב הדל יחסית של מיאמי, אני דווקא חושב שזו נקודת התורפה של בוסטון. מה אתם חושבים?
אני דווקא מסכים איתך. שמתי לב שבמשחקים של מיאמי, באמת שג'ימי באטלר, נכון, הוא המנהיג של מיאמי, ויש לו תפקיד ממש ממש חשוב ביציאה קדימה של מיאמי, אבל נגיד שימו לב למשחק האחרון, היה גם את דרגיץ' ששחק מתאים. במיאמי כל משחק יכול להופיע שחקן שונה ולקחב, וזה לדעתי משהו שמאחד את מיאמי. מישהו סגור, תמיד יהיה שחקן אחר שיקח את מקומו. תראו את טיילר הירו, את השלושה שלו בקלאץ'. לדעתי באמת מיאמי קבוצה נורא עמוקה, ובאמת שההחלטה פה היא נורא 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 קשה מי הולכת לקחת, כי אני כן מסכים ש סלטיקס ומיאמי, כן, כמו שאילון אמרת, קבוצות הגנה חזקות מאוד. גם בשתי הקבוצות יש כימיה מטורפת. אנחנו שומעים הרבה פעמים שחדר ההלבשה של בוסטון, יש בו כימיה ודינמיקה חיובית, ואנחנו גם רואים את זה הרבה פעמים במשחק שלהם. אותו דבר גם במיאמי, גם אצלהם, הרבה פעמים אנחנו רואים אותם ברעיונות, שהם מסתלבטים אחד עם השני, וגם שם יש לנו באמת כימיה ו באמת משחק קבוצתי. מה שאני באמת אוהב בסדרה הזאת זה שבשתי המקרים האלה של סלטיקס ומיאמי, אלה קבוצות שלדעתי השלם הוא גדול משחק חלקיו. נראה לי שכולם מסכימים איתו פה.
חד משמעית.
וזהו, אני חושב שלדעתי דווקא מיאמי יש לה אפילו ספסל יותר רחב במקרה הזה, והיא יכולה יותר למצוח את המשחק שלה.
בליצקי, דניאל, מה נקודות המפתח בסדרה? כלומר, על מי הסדרה תקום וטיפול?
אוקיי, אז זה באמת משהו שממש הסתכלתי עליו, ולדעתי יש שחקן אחד שהולך להיות האקס פקטור בסדרה הזאת. אנחנו ראינו את המשחק האחרון, משחק צמוד, שנגמר ב3 נקודות הפרש, אם אני לא טועה. ויש שחקן אחד שלדעתי הוא באמת יכול לעשות את השינוי לטובה או לרעה, וזה קמבה ווקר. הסלטיקס משחקים מדהים, באמת ג'ייסון טטום מביא הופעה מטורפת, 30.14 ריבאונדים, ג'יילן בראון, מרקוס מארט, באמת מגיעים ונותנים משחקים טובים, אבל מגיע קמבה ווקר ו... אוקיי, הוא שם 19 נקודות, זה נכון, אבל הוא קלע 6 מ-19, זה באמת לא מספרים של פלייאוף.
אנחנו מדברים על המשחק הראשון, כן, אנחנו מקליטים את ה... אני רק אציין, אנחנו מקליטים את הפודקאסט במצב של 1-0 למיאמי ו-0-0 דנבר לייקרס.
כן. ועכשיו, גם אם לא נסתכל על המשחק הראשון, נסתכל על המשחקים שלו מול טורונטו, 2-11, 5-16, כאילו, אנחנו מדברים פה על מספרים של פחות מ-30%. ברגע שאנחנו רואים את המשחק הכל כך צמוד הזה בין מיאמי לבין הסלטיקס, אנחנו רואים שנגיד עם קמבה, נגיד במקום ה-6-19, שזה פחות מ-30%, כמו שאמרתי, היה שם 8-19, שזה 42% קליעה, זה לא אחוז בשמיים, כן, אבל זה עדיין, זה אחוז הגיוני סך הכל. הבלוק המדובר של במה דבאיו, יכול שגם לא היה יכול להציל את מיאמי מנצחון של הסלטיקס. אתם מבינים על מה אני מדבר?
לגמרי.
ומצד שני, גם אם הוא נגיד, ראיתי במשחק שקמבה צחיק כמו קמבה הרבה פעמים, כן, אבל נגיד, מנסה לצלת את הזריקה שלו, ואז כשתסחים קופצים עליו ומנסים לגרור את הזריקה, והוא מפספס אותה מן הסתם. אז אם נגיד מתוך ה-19 זריקות שהוא זרק, הוא היה נגיד זורק 16 זריקות ועדיין קולע 6, אז השלוש זריקות האלה שהוא פספס, הוא יכל נגיד למסור למישהו, לג'ייסון טייטום, לג'יילן בראון או whatever, כל שחקן יכול לתלוע שם. וסלטיקס היו בכל זאת יכולים לנצח. ולדעתי קמבה ווקר, עם צוות האימון, וכולם יעשו איתו חושבים ויגידו, תקשיב, הכדור לא נכנס לך לטבל, אתה צריך, אולי, אני חושב שקמבה ווקר צריך יותר להתמקד בפליימייקינג שלו, בכל היצירת משחק שלו, ולנסות להכיל את ג'ייסון טייטום ואת ג'יילן בראון ומרקוס סמארט, שכן מצליחים לייבא כל משחק. אני חושב שבמקרה הזה הסלטיקס יוכלו לנצח את מיאמי, אבל כרגע כל עוד קמבה משחק ככה ומיאמי בתוך השוונג ובתוך האטרף הזה שהם מנסחים כמעט כל משחק, אני חושב שזה בינתיים הולך לכיוון מיאמי.
לכיוון מיאמי, רון, מה איתך?
אני אגיד קודם כל מילה על קמבה ווקר, כמו שאמרת, מבחינת בוסטון הוא כביכול סגן השבט, זאת אומרת שהוא כביכול המבוגר האחראי שג'ייסון טייטום וג'יילן בראון כביכול הכוכבים הצעירים. עכשיו קמבה ווקר הוא שחקן שמי שזוכר היה במכללות, נתן שם את הסל ניצחון בגמר מכללות, אבל בעבר שלו בשרלוט הוא לעולם לא הגיע למצב כזה שהוא בגמר בפלייאוף. לא משנה איזה גמר, הוא בקושי גם הגיע לפלייאוף עם שרלוט. אני מסכים איתך חד משמעית לגבי מה שאתה אומר לגבי קמבה ווקר. עכשיו לגבי שתי הקבוצות האלה, אני חושב שהרבה מאוד אנשים שאוהבים כדורסל ו-NBA תמיד אומרים שזה משחק שהוא לא של הגנות ורק של שחקנים כוכבים כמו לברון ג'יימס, קובי בריינט, מייקל ג'ורדן, ואני חושב שבמקרה של מיאמי ובוסטון יש לנו הוכחה של שתי קבוצות של מאמנים. קודם כל גם ברד סטיבנס וגם אריק ספולסטרה. אריק ספולסטרה שאמרו עליו שהוא הגיע לגמרים וזכה באליפויות רק עם לברון ווייד ובוש בעידן הגדול של מיאמי, מוכיח הפעם שגם עם שחקנים פחות מוכרים שכביכול על תקן הכוכב נמצא ג'ימי בטלר, הוא מצליח להגיע להישגים, ואף אחד לא ימר על מיאמי שתגיע למצב כזה שמגיע לגמר המזרח. ודרך אגב, לדעתי היא גם פייבוריטית לעלייה. אני חושב שהסדרה תיגמר ב-4-2 לטובת מיאמי. אני חושב שהיתרון של בוסטון הוא דווקא החמישייה שלהם. אני חושב שהנקודת תורפה של בוסטון דווקא מגיעה בעמדת הסנטר, שבאמת למיאמי יש מצ'אפ טוב יותר, במה דבאיו מול דניאל טייס. אבל אני חושב שהספסל של בוסטון הוא מאוד מאוד צעיר. ראינו במשחק הראשון שכביכול מי שקלה הכי הרבה נקודות מהספסל היה ברד וונמייקר, שהיה שחקן יורוליג לגיטימי, קלה 11 נקודות, מיאמי ניצחה 24-18 מהספסל. בסופו של דבר למיאמי שעולה לך טיילר הירו ועולה לך קנדריק נאן, שבתחילת העונה הוא רוקי אומנם, אבל שיחק בחמישייה במקום דרגיץ',
בחמישיית העונה דרך אגב של הרוקים,
בדיוק חמישיית העונה של הרוקיז. אני חושב שהספסל של מיאמי טיפה יותר איכותי, ודווקא במיאמי הייתי שם את האקס פקטור, שחקן ששיחק 15 דקות במשחק הראשון, קוראים לו אנדרי גודלה, שחקן שעבר דבר או שניים ב-NBA, זכה גם באליפות, ואני חושב שאם הוא יהיה טוב בכמות דקות המועטה שהוא מקבל, אין ספק שמיאמי תרוויח מזה לגמרי.
אני אוסיף ואומר ששתי הקבוצות האלה הן קבוצות מאוד מאוד דומות. שתיהן יש תרבות ארגונית חזקה, מיאמי עם, עם ה-work ethic שלה, ופט ריילי, שמכהן שנים כנשיא המועדון, ועובדה שתמיד הם שומרים שם על אחוזי שומה נמוכים, ועובדה הקשה היא בראש ובראשונה, ובוסטון היא המשחק הקבוצתי, ההיסטוריה והמורשת, כמועדונים. כקבוצות, אלו שתי קבוצות שמשחקות קבוצתי, פחות תלויות בשחקן אחד, אם כי בבוסטון יש יותר כוכבים שמחזיקים את הקבוצה, אבל קבוצות הגנה מעולות, שתי הקבוצות הגנה הכי טובות במזרח, ומאמנים מצוינים. אני חושב שבגלל שהסגל שעולה מהספסל של מיאמי הוא קצת יותר טוב, והיא קבוצת כליה קצת יותר טובה, אני חושב שזה מה שיעשה את ההבדל, אבל אני צופה פה סדרה של 6 משחקים לפחות, הייתי מאמר אפילו על 7 משחקים, כשמיאמי בסוף היא גם זאת שמנצחת.
אז אני הבוסטון היחיד פה בעצם.
כן.
בסדר גמור.
היחיד, אבל הכל יכול לקרות בפלייאוף הזה. פלייאוף מטורף.
נגיע לדנבר עוד מעט.
כן. לגמרי. למי שיש עוד משהו להוסיף, דניאל, אתה רוצה לספר לנו על, אפרופו דניאל, על האחוזים של דניאל טייס?
כן, האחוזים של דניאל טייס. אז עכשיו, כמו שאמרתי לפני זה, דניאל טייס הוא באמת גם נקודת תורפה בבוסטון. כי אני שמתי לב, אני הסתכלתי היום ועקבתי אחרי האחוזים שלו במהלך הפלייאוף. שמתי לב שזה ממש יש לו ימים טובים וימים רעים. ביום טוב, אנחנו ראינו את זה גם קורה מול טורונטו. שם לכם 9-1, 5-5, 4-7, אחוזים מדהימים. עושה את העבודה, בוא נגיד את זה ככה. אבל גם יש משחקים של 1-5, 3-8, 2-8. ואתמול הוא שם 2-3 ולקח 4 ריבאונדים. והוא שיחק 35 דקות משחק. אנחנו מדברים פה על... ברי שיש את דמה דבאיו שהוא סנטר הגנתי חזק, ובקלי שחקן ממש טוב ושחקן ממש מבטיח, לא סתם הוא נבחר להיות אולסטאר, קשה מאוד לסמוך על דניאל טייס שיעשה את העבודה שלו, כמו שאמרתי, מצפה סדרה מאוד ארוכה, שאני גם מאמין שהסדרה באמת הולכת להיות לא פשוטה, אתם לא יכולים לצפות ממנו שיווה את המשחק הטוב כל משחק נגד בן אדבאיו. אני חושב שפה מיאמי יכולים באמת לשחק עם בן אדבאיו בצורה כל כך נכונה, שהוא פשוט יכול לפרק את דניאל טייס, דניאל טייס לא יקום ביום טוב.
לגמרי, אני חושב שבמה דבאיו הוא שחקן כל כך חכם, ויש לו סט כישורים שלם, חוץ מכליה מבחוץ, יש לו את כל היסודות כדורסל שסנטר צריך, ברמה הכי גבוהה שיש, אם זה כליה מחצי מרחק, מתגלגל טוב, ריבאונד התקפה, מוסר מעולה, ומעבר לכל, חוכמת משחק, שאתה רואה אותו, באמת יש לו שקט, והוא נורא יציב גם. סבבה, אז אנחנו מסכמים את זה שלדעת רובנו מיאמי עולים, אבל בסדרה קשה, 6-7 משחקים פחות, פריד פה עדיין משוכנע שבוסטון תהיה עם דאמל העליונה, אבל נחכה אחר כך גם לנבא מי תהיה האלופה. אנחנו עוברים למערב. אחרי עונה מלאה בשיגונות מהמערב כמו דאלאס של לוקה, הניסוי של יוסטון, פורטלנד שניסה להחיות את העונה וממפיס המליבה, קיבלנו את הדובדבן שבקצפת. הדחה מפתיעה של הקליפרס בחצי הגמר. גם כאן, לפני שננתח מה יהיה, ברשותכם אני אגיד כמה מילים על הקליפרס. אני חושב שהסגל שהקליפרס בנו עונה הוא כמעט היסטורי. שני סופרסטארים, קלה מכונן בדמותו של לוא וויליאמס, האיש השישי של העונה, מונטרז ארל, ועוד 6 שחקנים שכולם יכולים להיות שחקני חמישייה לגיטימיים בקבוצת ביניים בליגה. אם זה רג'י ג'קסון, שקלה בממוצע בשנתיים האחרונות בדטרויט, 15 נקודות למשחק, לנדרי שמט המוכשר, מרקוס מוריס, הקשוח, 12 נקודות ממוצע קריירה, זובאץ, פטריק בברלי, שהוא שומר מעולה, וג'מייקל גרין, שהוא שחקן משלים חמוד, הפתיע לגמרי בסדרה לטובה. מדובר בהגנה רצחנית. אני חושב שבעיקר בגלל הגיל המתקדם שלה, הקליפרס נבנו כדי לזכות באליפות כאן ועכשיו. כל מה שהוא חוץ מאליפות זה כישלון חרוץ. עם הסגל הזה, דוק ריברס היה חייב לעשות הרבה יותר. בעיניי, הוא אפילו קצת overrated, ואסביר גם למה. אמנם דוק בנה את תור הזהב האחרון של בוסטון, ואימן אותה במשך 9 שנים. אבל, למרות 3 שחקני חל התהילה בקבוצה, נדבר כמובן על גרנט, פול פירס וריי אלן, או שחקני חל התהילה עתידיים, כמובן גם רונדו, הוא זכה איתם רק באליפות אחת. כמו כן, עם הקליפרס לא הגיע עדיין לגמר מערב, למרות עונות צי של בלי גריפין, דיאנדרה ג'ורדן, ג'יי ג'יי רדיק, וכמובן קריס פול. דרך אגב, דוק ריברס הפסיד 3 פעמים, סדרה שהוא מוביל בה 3-1. האמת, לא הייתי מנחש שהקליפרס יתחו כל כך מוקדם, אבל כן זיהיתי משהו שהיה להם חסר. רוח ונשמה. האינטרס המשותף של כל כוכבי הקליפרס שהתקפצו לקבוצה אחת הוא כמובן לזכות באליפות, אבל פה זה נגמר וכנראה שזה לא מספיק. כמעט לכל קבוצה מצליחה היה משהו גדול מזה. אופי, זהות או רעיון שליקד אותם, אני אתן גם דוגמאות. בעונה שעברה טורונטו, היה לה אופי קשוח, לאורי היה סופג עבירות תוקף על ימין ועל שמאל, ושם את הגוף שלו מול כל חודר אימתני. ונבליט היה יורד עם דם על הפנים בסדרות האחרונות. האוהדים שהוקמים להצלחה במשך שנים, הם מאוד מאוד רצו את זה. אם זה קליבלנד ולברון, עם החזרה הביתה, מיאמי עכשיו עם תרבות המועדון והסיפור של ג'ימי בטלר, וכמובן גולדן סטייט עם מהפכת השלשות והכדורסל הקבוצתי. לא מדברים לדעתי הרבה ב-NBA על רוח, נשמה, אופי וזהות, אבל זה בהחלט היה חסר לקליפרס. אז אחרי שדיברנו קצת על קליפרס, אנחנו מתקדמים ללייקרס נגד נאגטס. ננסה לחזות את מה שיהיה. לייקרס שואו, כמה נתונים. ללייקרס האחוז הגבוה מהשדה בפלייאוף, קולים נגדה, 105.2 נקודות לערב, שזה הכי טוב במערב, והיא עושה 6 בלוקים למשחק, שזה הכי גבוה בכל הפלייאוף, ו-8.3 חטיפות למשחק, שזה מקום שלישי בפלייאוף, מה שהופך אותו להגנה הכי חזקה ביותר במערב, הכי חזקה במערב, סליחה. אנטוני דייביס בפלייאוף 27.6 נקודות וכמעט 11 ריבאונדים, לברון 26.5, 9 אסיסטים, כמעט 9 אסיסטים, ו10 ריבאונדים למשחק. מעבר השני, הקבוצה המרגשת של הפלייאוף, וזו שחזרה מהקבר פעמיים, יש לה 9 נשמות, ויוקיץ' אחד, יחיד ומיוחד, דנבר נאגטס. חבר'ה, אז שוב אני מציף את השאלות הקשות, ובלי עוד הקדמות מיותרות, ננסה לענות עליהן. אחת, כמובן, מה תהיה התוצאה הסופית של הסדרה? ולמה? האם לייקרס יכולים לחפות על החיסרון שלהם בזריקה מ3? האם הסגל שלה מספיק רחב? מה הסיכויים של הנאגטס בסדרה בכלל? איך ומי ישמרו על לברון ודייביס? והאם יוקיץ' ומרי סופרסטרים שיכולים לקחת אליפות בגיל 25 ו-23 בהתאמה? דניאל, בוא תתחיל לענות לנו.
אוקיי, אז זה הסדרה שאני הכי מתרגש כלפיה, כי אני ממש 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 אוהב את הנאגטס, וזו קבוצה שאני נורא אהדתי אותה. אז ככה, אני אסכם את זה ב... אני אסכמתי את זה לעצמי ככה שיש לנו יתרונות וחסרונות לכל קבוצה. אז ללייקרס, כמו שאמרת לפני זה אילון, יש לו את החיסרון המהותי של הזיקה מ3. כולנו יודעים שעכשיו הכדורסל הוא ממש בנוי על השלשות, וללייקרס זה קצת חסר. הקלעים שלה לא קולים בצורה כל כך עקבית, ויש להם ערבים שהם קולים בצורה לא רעה, ויש להם ערבים שהם קולים גם בסביבות ה-30%, שזה לא כל כך טוב, אבל בכל זאת, בלייקרס יש את שני השחקנים שאי אפשר לעצור, שזה לברון ודייביס. עכשיו, דייביס ויוקיש לדעתי הם איכשהו יצליחו להשתוות ביניהם, כי שניהם סנטרים, או שאם אתם רוצים תקראו לדייביס גם פאוור פורוורד, אבל שניהם פורוורדים נורא נורא טובים ונורא דומיננטיים. אז לדעתי הם הצליחו לבטל אחד את השני, אם זה בפן של אולי דייביס יצליח לסגור את יוקיץ' בצבע, אבל יוקיץ' עדיין יש לו ראיית משחק ממש חכמה, ויוכל למסור את, את הכדור. ולדעתי גם לא הולכים לעשות דאבל טימס על יוקיץ', כי הם למדו מהקליפרס, הרי זה רק אני חושב שכולם פה שמו לב שיוקיץ' ברגע שהוא קיבל דאבל טים מהקליפר, הוא חייך ומסר את הכדור. מישהו עוד שם לב לזה?
הוא גאון, אין ספק שהוא גאון.
זהו, אז לדעתי, יוקיץ' ודייביס איכשהו יצליחו לבטל אחד את השני, ופה מגיע לברון. עכשיו, את לברון אי אפשר לעצור. אני לא יודע, באמת...
גם בגיל 35.
גם בגיל 60.
הוא באמת... לא יודע מאיפה הוא הגיע, מי ילד אותו, איך ילדו אותו, לא יודע מה, אבל אי אפשר לעשות את זה.
הוא עדיין מטביע על כולם. זה מטורף.
כן, חד משמעית.
איך שבא לו גם.
ולדעתי פה אנחנו מתחילים את היתרונות והחסרונות של הלייקרס והנגט. היתרון הגדול של הלייקרס על הנגט זה שללייקרס יש את לברון, ולנגט אין באמת משהו שיעצור אותו. אם היינו מדברים פה על הקליפרס, אז יכלו איכשהו לשים את קוואי נגד לברון, וקוואי באמת יכל לעשות איזושהי עבודה, ואיכשהו להט את לברון. אבל אצל הנגט, במקרה הטוב, יש להם את ג'רמי גרנט, ואני לא חושב שיכול לעצור את לברון. המטרה של ג'רמי גרנט הולכת להיות לא לתת ללברון להתפוצץ ולשים 40 נקודות למשחק. זה המטרה של ג'רמי גרנט. להחזיק אותו על ה-20 ומשהו וכמעט טריפל דאבל. וזה באמת יתרון של הלייקרס שאי אפשר לבטל אותו. לברון באמת הוא חיה שדוערת לאליפות וקצב וסחרר. בנוסף לכך, מה שהולך לשחק לטובת הלייקרס זה שהנגט נראה לי כבר היחים. אנחנו מדברים שנגט, הם יצאו פעמיים מהקבר, כמו שאמרת אילון, אבל הם אחרי 14 משחקים. לשחק 14 משחקים, בעוד שהלייקרס שיחקו רק 10, יש פה באמת את האפקט ההיפכות, ולדעתי זה גם הולך לשחק נורא נורא לטובת הלייקרס. כי זה נורא קשה לשחק בפלייאוף עם כל הלחץ וכל המתח וכל מה שסביב הפלייאוף, כי כמו שאנחנו יודעים זה בארצות הברית זה הכל או כלום. אין להם עוד גביע או טורניר או משהו כזה, זה לא אליפות או שאתה הולך הביתה בידיים ריקות. אז זה רק עוד מוסיף ללחץ של כל השחקנים, ובאמת שהאפקט העייפות לדעתי הולך ממש להשפיע על הנגט. אבל אני ממש לא מבטל את הנגט בסדרה הזאת. כי לנגטס יש באמת יתרון ממש ממש מהותי. כמו שהזכרנו קודם, זה שב-NBA זה לא רק כוכבים, אלא זה גם סגל ממש ממש עמוק. ובאמת לנגטס, לדעתי, יש להם גם את הסגל הכי עמוק. יש להם כל כך הרבה שחקנים כישרונים, כל כך הרבה שחקנים שיכולים לתרגם את הכדור שהם מקבלים לנקודות. כל כך הרבה שחקנים מדהימים. ואם הצוות, את המאמן של הנגטס, יעשה עבודה טובה, ומשתמש בוורסטיליות של הנגט, כי באמת הנגט עושה וורסטילית, כל כך הרבה שחקנים שיכולים לעשות הכל מהכל, אם המאמנים הצליחו איכשהו להשתמש בוורסטיליות הזאת לתורתם, ולגנוב נקודות מהלייקרס דרך פלייס חכמים ודרך תוכניות ואסטרטגיות יצירתיות, אז אני באמת חושב שהנגט יכולים להפתיע אותנו, ובאמת אני ממש ממש לא מבטל את הנגט בסדרה הזאת, אבל אני כן חושב שבסופו של דבר הלייקרס ינצחו עכשיו, כי בכל זאת זה קבוצה עם הרבה יותר ניסיון, עם לברון, כמו שאמרתי, שבאמת שהוא הולך להיות חתיכת בעיה בסדרה הזאת בשביל הנאגטס. אבל בכל זאת אני חושב שהסדרה לא תסתיים מהר, והיא לא הולכת להיות קלה בשום פנים ואופן ללייקרס, אלא היא הולכת לדעתי להסתיים בערך בשש משחקים, אבל הנגטס באמת יכולים להפתיע ואני מקווה גם לנצח, אבל אם נלך על הנקודת מבט האובייקטיבית ובלי הבייס שיש לי כלפי הנגטס, לדעתי הלייקרס יקחו בשש.
פריד פה לוחש לי באוזניה כשאמרת שזאת תהיה סדרה לא קלה, או לפחות שהלייקרס יתקשו, פה דופק לי על הכתף. פריד, מה שלך לומר?
טוב, אז אני קצת לא מסכים עם הקטע של הסדרה לא קלה. כמה סיבות. סיבה ראשונה, דניאל, אמרת אותה, זה לברון ג'יימס. אני יודע שאני קצת משוחד וזה הבן אדם האהוב עליי, אבל באמת אין אדם בעולם שמצא את הפרצה הקטנה הזאת של טיפה לעצור את לברון ג'יימס. לא ראינו כזה דבר, לא ראינו כמה שקבוצה תהיה נחושה, כמה שקבוצה תחקור ותבצע לילות של עבודת חקר, לא יצליחו למצוא את הפתרון לדבר הזה שנקרא לברון ג'יימס.
בטח בפלייאוף.
זה בדיוק מה שאני בא לומר, יש את הפלייאוף מוד של לברון שכולנו מכירים, הבן אדם פשוט הופך למפלצת. וגם אם בטעות ניצחו אותו איזה משחק אחד, אז הוא קצת מגביר את הקצב. אני לא רואה איך יכולים לעצור את הלייקרס בסדרה הזו, בשום צורה. באמת בשום צורה, ואני רשמתי 4-1, כי אולי הקסם של הנגטס עוד קצת יהיה להם עוד קצת את ההפקת קסם שנשארה להם הסדרה הקודמת. הג'וקר לדעתי קצת בחיסרון כאן. ללייקרס יש לפחות שלושה גבוהים שהם ברמה מטורפת, שאני כולל את דייביס בתוכם, הוא יהיה עייף, הוא יהיה עייף מאוד, הוא עייף מהסדרה הקודמת, כמו שדניאל אמר, הוא יהיה עייף כאן מאוד, יהיה מי שיעצור אותו, והם יודעים איך לעצור אותו. אני אוהב את ההגנה של הלקרס, אני אוהב איך שהם בצבע, הגבוהים שלהם בעיקר, ודייביס ולברון, לדעתי פה כבר אפשר לשים להם את הטבעת על האצבע.
השאלה היא, אני הסתכלתי על הסטטיסטיקה, לברון 26 נקודות, דייביס 27 נקודות, אחריהם קוזמה עם 11. השאלה היא, הסגל של הלייקרס מספיק רחב כדי, נגיד לעבור, אני גם לא מספיק את הנאגץ, אבל מספיק רחב כדי לעבור אותה, וגם אחר כך לזכות באליפות. רון, מה אתה חושב?
את האמת שאני חושב שהם חד משמעית יכולים. קודם כל, מבחינת התחזיות לסדרה, ברגע שדנבר נמצאת בסדרה, אני לא יכול להמר על פחות משבע משחקים. זה מצד אחד. ומצד שני, גם הלייקרס הרגילו אותנו שברגע שהם מפסידים את המשחק הראשון, אז אין, לא צריך לדאוג. לייקרס התעוררו, וכמו שכבר ציינת, לברון בביסט מוד, בפלייאוף מוד, זה משהו אחר. אני חושב שלייקרס כן יש שחקן שכן הייתי מסמן אותו כאקס פקטור, כמו שסימנתי את איגודה לבצד אחד, את הוותיק. בלייקרס זה מישהו שכבר זכה בשתי אליפויות, והשם שלו זה דני גרין. אם דני גרין יתעורר ויקלט השלשות שהוא קולע, אי אפשר לעצור אותו מחוץ לקשת. אני לא חושב שלדנבר, דנבר היא לא קבוצת הגנה יותר מדי טובה, וחוץ מג'רמי גרין שציינת, וכמובן יש את השחקן שעוד לא דיברנו, שזה מייקל פורטר ג'וניור, אין להם איזה אטלט או איזה מישהו, שחקן הגנה מצוין שיכול לעצור את דני גרין מחוץ לקשת, בטח ובטח שכל הפוקוס הולך על לברון ועל אנטוני דייביס. תוסיף לזה את רונדו שיש לו ראיית משחק אולי קצת פחות טובה מיוקיץ',
והוא התחיל לקלוע.
שזה גם הפתעה.
בוקר טוב, רז'אן רונדו.
התעורר מאוחר. כן. אבל כן, הוא רוצה לקחת אליפות גם עם הסלטיקס, גם עם הלייקרס. אבל בכל מקרה, גם עם רונדו כמוביל כדור ודני גרין, אם הוא יהיה חם, שוב, שכל הפוקוס על לברון ואנטוני דייביס, יש ללייקרס את הכלים כמובן להתעורר, וכמובן יש להם את הבן אדם שבסיס שלו היה בין הקלעים הכי טובים, שזה ג'י אר סמית, אבל הוא לצערי לא מקבל הרבה דקות. אבל בכל מקרה, חבל לי מצד אחד שבאמת לא ראינו את הקליפרס בגמר, כי באמת כמו שדיברתם על זה, כל אוהד כדורסל היה רוצה לראות את המאצ'אפ בין קוואי ללברון, משהו שבחיים לא היה גמר בין הלייקרס לקליפרס, דבר מטורף, באלי אומנם כולם בבידוד, אבל אין, דברים שלא ראינו.
סדרה של פיצוצים, זה יכול להיות. דרך אגב, אני פותח סוגריים ואז תמשיך. אני חשבתי שמה שיקרה זה שהקליפרס יגיעו כאנדרדוג כביכול נגד הלייקרס לגמר האזורי, ושם הכל יכול לקרות בגלל ההגנה של הקליפרס ובגלל הסגל הרחב שלה, אבל זה בסוף לא קרה.
אני באמת חושב שהקליפרס היא הקבוצה היחידה שהייתה יכולה לעצור את הלייקרס, כמו שציינת כבר, כי באמת היא הקבוצה היחידה שיש לה שחקן שיכול לעצור את לברון, וזה קוואי. לאף קבוצה אחרת אין מי שיכול לעצור את לברון, ואני גם בכללי אף פעם לא מאמר נגדו. מעבר לזה, באמת, כמו שדיברנו, דנבר, אמנם יש את המאצ'אפ של יוקיץ' ואנטוני דייביס, היתרון של יוקיץ', אמרתם את כל החסרונות, היתרון שלו, שהוא שחקן יותר חכם מאנטוני דייביס. יש לו ראיית משחק מצוינת, הוא שחקן עם הגב לסל, שהוא יכול, יש לו עיניים בגב, הוא כמו מורה, יש לו עיניים בגב, הוא יכול להסתכל לכל מקום, הוא יכול לקלוע מהשלוש, מהחצי מרחק, ובסופו של דבר, השחקן שאני רוצה דווקא להתמקד בו בכל הסדרה הזאת, כך שדיברנו על לברון ויוקיץ' ודייביס, זה השחקן המשתפר של העונה שלי לפחות, למרות שמי שנבחר היה ברנדון אינגרם, אבל זה ג'מאל מרי. וג'מאל מרי, הרבה בזכות הבועה מכירים אותו, כמו שגם בבועה הצלחנו להכיר מי שפחות מתחבר ל-NBA וככה שומע את השמות המוכרים, בין אם זה דמיאן לילארד או דונובן מיטשל וכמובן דונצ'יץ', אבל עכשיו התעוררו ג'מאל מרי, שהוא אחד השחקנים הכי טובים שאני ראיתי באמת במעט הרכז, הוא קלעי מעולל מאוד, בין אם זה מהחצי מרחק, בין אם זה מהשלוש, ראיית משחק מצוינת, והכי חשוב מבחינת דנבר, יש לו שיתוף פעולה מצוין עם הסנטר שלו, וזה עם יוקיץ'. ואני חושב שדנבר לא תוכל לנצח את הסדרה הזאת, אבל שוב, עם דנבר לא הייתי מאמר על פחות משבע משחקים.
מה שאני הכי אהבתי בדנבר, ואיך שהם משתמשים ביוקיץ', זה שני מהלכים שחזרו על עצמם הרבה במשחק נגד במשחקים, בסדרה בכלל נגד הקליפרס, פיק עם הרכז, יוקיץ' בא לחסום, מתגלגל, מקבל כדור באמצע הצבע, ולא כמו כל סנטר טבעי דוהר לכיוון הסל, עוצר, חושב, מסתכל, מוסר לשחקן הכי פנוי. זה מדהים. במהירות. והמהלך השני שחזר על עצמו, וזה כל כך יפה לראות את זה, זה גם כאילו מאוד פשוט, אבל ברמות הגבוהות זה צריך המון כישרון, וכמובן אימונים כדי לעשות את זה, זה שהרקה הזו משנה אם זה אריס או מרי, עם הכדור ומכדרים, עושים פיק על יוקיץ', בתוך הצבע, יוקיץ' תוך כדי תנועה רץ, כאילו בלי הכדור לתוך הסל, הוא מקבל את הכדור תוך כדי תנועה, ואז או עושה פלוטר או זורק, או משחרר לשחקן ש... שעושה חיתוך מאחורי שחקני הגנה שמתכווצים לכיוון יוקיץ', שזה פשוט מדהים, כמה שזה פשוט, אבל יעיל. אני חולה על השחקן הזה. כשהוא זורק את הזריקות המטורפות שלו עם הידיים אחורי הראש, אני צועק בבית, אני רואה את זה ואני מתחרפן, אני אומר, לא, זה לא יכול להיות. אבל, הלייקרס במצב מעולה. הם הרבה פחות תשושים, רעננים, שיחקו 9 משחקים לעומת 14 של הנגץ.
10.
10? נכון, 10 משחקים. נכון. 10 משחקים לעומת 14, מגיעים רעננים, יש להם את 2 מ-5 שחקנים הכי טובים בליגה. שזה לא פחות ממדים, אבל בהחלט אי אפשר להספיד את דנבר, כי אני חושב שהסיכויים שבמצב של 3-1 שהם היו עוברים את יוטה, היו מאוד נמוכים, ואז גם אותו דבר נגד הקליפרס, ושניהם ביחד זה סיכויים מאוד נמוכים, וגם אם מקצים להם סיכויים נמוכים פה, אני כבר לא יודע מה יכול לקרות איתם, אבל אין ספק שהלייקרס באים כפייבוריטים. טוב, אז אחרי שסיכמנו פחות או יותר, מהפייבוריטית לעלייה במזרח ובמערב, אתה באת על הפרק, חבר'ה, מי תזכה באליפות?
לייקרס לגמרי, אין ספק.
אני גם לא מאמר נגד לברון אף פעם, זה הלייקרס.
זאת אומרת, לא משנה מי תעלה מהמזרח, גם אם זאת מיאמי, כמו שרובנו חושבים, סליחה, וגם אם זאת בוסטון, הלייקרס יקחו את זה בסדרה ארוכה, קצרה, מה אתם חושבים ולמה?
אני, עוד פעם, אתם יודעים שאני משוחד, אבל אני לא רואה משלושת הקבוצות האלה, גם אם מסתכל על הגמר עכשיו וגם על הגמר הגדול, אני לא רואה את אחת הקבוצות האלה עושות יותר מדי צרות ללברון, ללברון וללייקרס בכלל. אני רואה את הקבוצה הזאת כבפרייד שלה לדעתי, והם פשוט כמו מפלצות, ממזכירים לי קצת את הלוני טונס מהסרט של מייקל ג'ורדן, זה בדיוק הלייקרס עכשיו לדעתי. אני לא רואה איך אחת הקבוצות פה הולכת למצוא נקודת תורפה, הולכת לעייף אותם, הולכת לגרום להם ליפול, אני לא רואה את זה קורה, אני רואה אותם לגמרי עם היד על העליונה, ורואה אותם למעלה.
אז כן. אני מסכים איתך, אני חושב שגם הלייקרס עם היד העליונה, בוא נגיד שאם זאת תהיה בוסטון שתעלה, אז זה לפי דעתי ייגמר בין 4-0 ל-4-1.
וואו.
אני חושב שאם מיאמי תעלה, אז כן, אולי גולדלה וג'ימי באטלר יעשה לו קצת צרות, ופה ושם, ובמה דה ביוב לאנטוני דייביס, אבל גם לא יותר מ-4-2 ללייקרס כמובן.
דניאל?
כן. אני מסכים חד משמעית פה, אבל אני רק רוצה להגיד ולסכים את זה ככה, לייקרס ינצחו ולא משנה מה, אבל אנחנו, אל תשכחו ששלושת הקבוצות שאנחנו מדברים פה, נגד סלטיקס ומיאמי, אלה קבוצות שהן לא בסיס שלהן, אלה קבוצות צעירות שהן רחוקות עדיין מהסיס שלהן, ואת הסיס שלהן נחזר רק עוד כמה שנים, ואז אני באמת מתרגש לראות מה יקרה, כי על הנגץ, אמרתי את זה כבר לאילון, אנחנו צופים פה בהיסטוריה. קבוצה שהיא, יש לה רוקיז וסניורס וסופמור, שהיא עדיין רחוקה מהשיא שלה, אבל יש להם פוטנציאל אדיר, ואם הם הגיעו, כל כך רחוק כבר, אז ממש מעניין אותי מה הולך לקרות, כשיוקיץ', מרי, MPJ, ואפילו בולבול, יגיעו לשיא שלהם וילמדו לשחק ביחד אפילו עוד יותר טוב.
חד משמעית, אני חושב שדיברנו על זה שאנחנו בנו חושבים שהלייקרס יעלו מהמערב במזרח, במידה ומיאמי עולים, אני חושב שהם יעשו לא מעט צרות ללייקרס. זה קצת מזכיר לי את מה שהיה, היא לא גולדן סטייט, אבל גולדן סטייט נגד קליבלנד, שזו קבוצת שלשות מטורפת כמו מיאמי, נגד קבוצה שמסתמכת הרבה על נקודות בצבע, על גבוהים, על לייקרס, ועל חדירות של לברון, וקבוצת 3 לא כל כך טובה. בגלל זה, אני חושב, ובגלל הקלעים המטורפים שיש למיאמי, אם זה דנקן רובינסון, שהוא קלע, אני חושב שהוא יהפוך להיסטורי אם הוא ימשיך בקצב הזה, למרות שהוא יחסית מבוגר, הוא בן 26, טיילר הירו ושאר השחקנים שכולים באחוזים גבוהים, הם יעשו לא מעצרות ללייקרס, אני חושב שאם הם עולים, הסיכויים הם 60-40, גג 65 ללייקרס, וזה יהיה 6 משחקים, אולי 7 גם, למרות שהרבה תלוי בהגנה שלה, נגד לברון ונגד דייביס. דייביס קצת התקשה נגד באם, אני חושב שהוא בחמישייה השנייה של ההגנה עונה, ונותן תצוגות הגנה נהדרות. אבל כן גם הייתי מאמר בסוף, בסוף על הלייקרס. זו נראית כמו השנה של לברון, כדי לחזק את המורשת ואת את הרזומה ולזכות בטבעת הרביעית ולהתקרב לגוט וגם לקובי עם חמש. אני חושב שבסוף הם יסקו, אבל אחרי שמיאמי יעשו להם לא מעט צרות. אף אחד לא חושב שמיאמי איכשהו תוכל לזכות?
אני לא חושב, גם דרך אגב אנחנו מדברים פה בדיעבד שאם פתאום קורית את זה פציעה או משהו חס וחלילה, אז הכל פה משתנה. דרך אגב גם בוסטון, היום פתאום גורדון היוורד מודע הרבה ספק למשחק 2, אז אם הוא מצטרף פתאום והוא יהיה פתאום בכושר, אז גם בוסטון פתאום בדיבור. אבל שוב, מיאמי לא יכולה לנצח יותר משתי משחקים את הלייקרס, כמו שאמרת, הלוני טונס, באמת זה מזכיר ככה עם דייביס ולברון, זה מפלצות, זה משהו שאי אפשר לעצור. אני שמעתי תומרי כספי אפילו מדבר פעם על אנטוני דייביס בתור אחד ששיחק נגדו, שהוא לא ראה דברים כאלה, מוטות ידיים כאלה ואתלטיות כזאת, ועם כל הכבוד ליוקיץ' ועם כל הכבוד לבמה דה ביו, ויש כבוד, זה לא אותו דבר.
יוקיץ' גם נראה לי קצת חור בהגנה, הוא כבד, הוא לא כל כך דינמי, והוא מתעייף. אני חושב שהעייפות, גם פריד הזכיר את זה, העייפות ישחק פה תפקיד מכריע עבור דנבר, עם שלושה גבוהים מאוד מאוד דומיננטיים בלייקרס. טוב, אז תודה רבה שהזנתם לפרק הרביעי של עולים מהנוער, אני מאוד מקווה שנהנתם, אשמח שתדרגו אותנו באפליקציה שבה אתם שומעים, 5 מתוך 5 כוכבים, בהצלחה ללייקרס ולכל הקבוצות, אני אישית מאוד מאחל לניצחון של לברון. תודה רבה שהזנתם עד כאן, נתראה בפרק הבא.